מוכנות להגיע? מה?
הנושא שלנו זה מה זה, קוראים שם באספרוס, את הנושא של נפש חזקה. זה לא אותם מדהים. הנושא שלנו זה נפש חזקה, אתם זוכרים מה זה, יכול להיות שזה כאילו הרובד הכי נמוך שם של המשקן של האספרגוס. המשקן הכי נמוך של האספרגוס זה שהכי גבוה זה שזה יפה, אחר כך עין טובה, ואחרי זה נפש חזקה. אז דיברנו על זה במסכת ברכות במקום אחר. עכשיו יש פה ככה, יש בעמודים שתי מהדורות, אז המהדורה החדשה, כולכם אלה יש את המהדורה החדשה. המהדורה החדשה זה עמוד 141. 141. זה פרק תשיעי, סעיף סמך ב'. פרק תשיעי, סעיף סמך ב', עמוד 141. לא, 141. פרק תשיעי, יש לך את המהדורה השנייה. בגמרא זה דף נ"ה, כן. פרק תשיעי, סעיף סמך ב'. כן, זה אולי אחת הסוגיות המרכזיים, אחד הנושאים המרכזיים אצל הרב, וזה אחד המקורות הכי... הנושא הזה של נפש חזקה, איך נפש עומדת מול הסביבה בלי להיות מושפעת, בלי להיות מקולקלת, בלי שיהרסו אותה. זה אחד הנושאים המרכזיים אצל הרב, ופה זה אחד המקומות. אז זהו, אז תראו, הנושא פה ככה, הנושא פה זה מה קורה עם עין הרע. לא פעם, הנושא שלנו זה עין הרע, נכון? דיברנו פעם שעברה. עין הרע זה אומר שזה לא משהו מיסטי כזה, אלא זה אומר שאנשים, כן, זה לא משהו מיסטי. עין הרע זה שאנשים נמצאים בחברה, באים נכנסים לאיזשהו חדר, נכנסים לאיזשהו כיתה, נכנסים לאיזשהו חנות, לא יודע מה, ויש מקום, ומיד מרגישים מה אנשים חושבים עליהם. או הפוך, נכנס מישהו למקום, וכל מי שנמצא שם מרגיש על ביחס לשני. כלומר, זה מין תחושות, דיברנו זה פעם שעברה, ש... אחד התכונות של האדם זה השיחה, נכון, זה השיח, השיחה, הדיבור, העברת מידע, קבלת מידע. זה אופי של האדם, להיות חברתי, לשוחח, לדבר, לקבל, להשפיע, להיות מושפע. יש את התכונה הזאת באופן גלוי, בזה שבני אדם משוחחים ביניהם, אבל זה גם תכונה שהיא קיימת באופן לא מודע. זה באופן, זה הנושא, הנושא פה זה כאילו שיח חברתי באופן שאנשים לא מרגישים את זה. אבל זה קיים, גם אם אנחנו רוצים, גם אם אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו נמצאים בתוך התופעה הזאת. ועכשיו השאלה היא איך מודדים את זה. זה נקרא נפש חזקה, נפש חזקה יצירה, דיברנו, אתם זוכרים על רבי יוחנן, שרבי יוחנן היה מורה, היה יפה מאוד, היה יושב תמיד בכניסה למקוואות כדי שיראו אותו ושאלו אותו, מה, אתה לא מתבייש, אתה חושש מעין הרע, אתה לא חושש שישפיע עליך מה שמדברים עליך, מה שחושבים עליך? אז הוא אמר, לא, אני לא מתפעל מעין הרע, גם כשאני מזרוע של יוסף. יוסף לא מתפעל מעין הרע. ושם ראינו גם את הנקודה הזאת שרב שם הסביר שאדם חזק הוא אדם שבטח בעצמו, שמאמין בעצמו, עכשיו, במה אדם בוטח בעצמו ומאמין בעצמו? לא בזה שהוא לא רואה את החסרונות שלו, לא בגלל זה שהוא לא רואה שיש כישלונות ויש... כל אדם יש את החסרונות וכישלונות, לא שהוא לא רואה את זה, הוא כן רואה את זה. אבל הוא גם רואה את השאיפות שלו להתעלות. כלומר, הנפש בטוחה בעצמה, לא בזה שהיא כאילו כלילת השלמות, הנפש בטוחה בעצמה, בזה שהיא שואפת להתעלות כל הזמן. זה בעצם מכיל שני דברים, שלושה דברים זה מכיל. היכולת לראות את הטוב שבתי, שבתוכי, היכולת לראות גם את ממה, גם לראות את הרע, לא לפחד לראות את הרע, בדרך כלל אנשים מפחדים לראות את הרע שלהם. כשאם יראו את הרע שלהם, אז יראו כמה שהם שלמים. אם אדם בונה את עצמו על השלמות שלו, פתאום יראה שהוא לא שלם. לכן אדם לא צריך להסתכל על לכן אדם מפחד להסתכל בעיניים של הרע, של עצמו, קודם כל. שוב, למה? בגלל שהוא צריך להודות שהוא לא אדם טוב, הוא צריך להודות שהוא לא אדם שלם. אז אדם שקודם כל רואה את הצד הטוב שבתוכו, וזו נקודה עיקרית, אז גם אם הוא רואה שיש לו צד רע, הוא לא נראה מזה. במיוחד אמרנו, וזו נקודה אולי חשובה ביותר, שיש נקודה אלוקית בתוך האדם שלעולם אי אפשר לפגוע בה. וזה נקודת השיפוט של האדם, כאילו נקודה חופשית, שיפוטית שבתוכי, שהיא בעצם מאפשרת לי להתקדם כל זה ולהתעלות לכיוון של הטוב. זה לא רק זה, לא רק זה שיש בי צד טוב, הצד הטוב לא מראה לי את הצד הרע שיש, אלא שהצד הטוב לא מראה, מילה מנהרי לא יכולה, לא זה שיש מצד טוב, באמת זה מאפשר לי להסתכל ברע, והרע לא מראה אותי, זה המשפט, כן? ולא זה שהטוב מאפשר לראות את הרע, לא לפחד, לראות אם תומתם לנורא והיום, הטוב עושה, ויש עוד דבר אחד, שאני יכול להשתנות כל הזמן, אני יכול כל הזמן לשאוף להתעלות ולהתקדם. זה לא זה שאני טוב, זה נקודה אחת, זה לא נקודה טובה כמו אצל נחמן. ונחמן יש, דומה לזה מאוד נקודה טובה, אדם צריך לחפש כל מיני מתוך נקודה טובה. אצל הרב גם כן, אדם צריך לחפש נקודה טובה, את הטוב של בתוכו. ואז הוא לא יפחד לראות את הרע של בתוכו. אבל זה יותר מזה, זה נקודה, אצל הרב נקודת ה... כאילו הנקודה האלוקית שאי אפשר לפגוע בה לעולם, נקודת החופש. הביטוי של הרב זה הגעגועים שלו לטוב והיכולת שלו לנוע לכיוון של הדבר הזה. גם אדם הרשע ביותר שנמצא בגיהנום העמוק ביותר יש לו את הבחינה הזאת בתוכו. זה שהגמרא אומרת שצדיקים יצר הרע שופט אותם, הרב מסביר את זה בצורה כזאת, זה לא שישים יצר הרע שופט, זה לא קרה כזה שאדם כאילו שפוט של הרע. לשפוט זה כוח חופשי, כוח שפוט זה כוח שיכול להשתנות. אפילו אדם הוא רע, הוא יכול להשתנות, הוא יכול להתעלות. טוב, זהו, זה הסוג אמרתי, שוב, זה אחד הסוגיות החשובות אצל הרב, בכלל שזה בעצם נותן לבן אדם את הכוח להתעלות ולהתעומם. לא משנה איפה הוא נמצא, הוא תמיד יכול לצאת במקום שבו הוא נמצא. לא שהוא נקודה טובה, אלא גם בזה שהוא, זו נקודה חשובה, שיש לו את הכוח לצאת, את הכוח להתעלות, כוח להתעומם. יש לו חופש. אצל הרב האדם הוא, יש לאדם, לאדם יש תכונה של חופש חזקה, תכונה של אלוקית. אני חושב שהרב הוא היחיד שאצלו מושג חופש הוא מושג אלוקי. אני לא מצאתי את זה אצל גדולי תורה אחרים. הוא מדבר הרבה על אור אין סוף, כל מיני מושגים כאלה. כשהרב מתאר איך אור אין סוף מאיר בתוך האדם, אז אור אין סוף מאיר בתוך האדם בצורה של חופש. הקדוש הוא חופשי, אור אין סוף זה המקום שבו הקדוש הוא חופשי. התכונה הזאת היא נמצאת גם בתוך האדם. יש עוד נקודה אחת שהיא חשובה להגיד על זה, וזה שאתם יודעים, נפש החיים ובעל התניא יש להם צעד דומה, וזה שמדברים על זה שהקדוש הוא כאילו ממלא את הכל, אבל כל אחד מהם מסביר את זה, הוא אומר את זה במילים אחרות. אפשר להגיד שזה בעצם שבעצם גם נפש החיים וגם נתניה חושבים את אותו דבר, אבל אפשר להגיד שהם חלוקים מאוד אחד עם השני. ואני אגיד מה אני מכוון להגיד. אני מכוון להגיד שלחב"ד, הקדוש ברוך הוא עצמו נקרא סובב עולמים. סובב עולמים, נכון? סובב עולמים זה אומר שאדם צריך לראות שמה שיש פה זה לא אמיתי. זה אחיזת עיניים. מה שיש, יש את הקדוש ברוך הוא. הוא בעצם העיקר. יש פה הוויה שמחיה פה את הכל, נותנת לי כל דבר כמשמעות. אם אני לא רואה אותה, יש לי פה איזו אחיזת עיניים. אז הקדוש ברוך הוא נקרא סובב עולמים. נפש החיים קורא לזה ממלא עולמים. מה ההבדל? ההבדל הוא דתי הפוך לגמרי. זה נראה דומה, אבל דתי הפוך לגמרי. מה זה נקרא ממלא עולמים? ממלא עולמים זה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. כלומר, התכונות שלו נמצאות בכל מקום. ואז אני לא צריך לראות שזה אחיזת עיניים. הדוגמה הבולטת ביותר זה מה יושב בתוך הלב של הבן אדם. אצל התניא זה נפש בעמית, שבעצם מסתירה את הגודל האלוקים. אדם צריך להתעסוק ולהתעלות, ולפתוח את העיניים שלו ולראות מה שיש מעבר לנפש האלוקית שלו. אצל הרב, לא אצל הרב, גם אצל נפש חיים, מה שנמצא בלב זה החופש. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. גם הם אומרים אין עוד מלבד, אבל הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, לא סובב אלא ממלא. ההבדל הוא, אם אני אומר סובב, זה אומר שזה נמצא מעבר ואני צריך להגיע לשם. נכון, הוא ממלא את הכל, אבל אני צריך להגיע לרעיון הזה. ואם אני אומר שהוא ממלא, אז אני מתכוון לומר שהוא, אני לא צריך להגיע לאף מקום, הוא נמצא פה כבר עכשיו. איך הוא נמצא? הוא נמצא בחופש. בחופש זה היכולת להשתנות, היכולת להתרומם, היכולת להתקדם, זהו. אז אם אני אסכם את זה בצורה כזאת, אז הסוגיה שם שהיינו אותה פעם שעברה, אומר רבי יוחנן ישב, אמר שלא מפחד מעין הרע, ושהוא מזרוע של יוסף, ויש לו, הלב שלו היא איתנה וחזקה והיא לא מושפעת מהסביבה שלה, בגלל, למה? בגלל שהיא בטוחה מעצמה. מה הביטחון שלה? בכל שלה הנפשי, זה השאיפה שלה לטוב. לא, זה לא מספיק שיש לה טוב, גם יש בה נקודה טובה. אבל הנקודה הטובה הזאת היא האופי שלה, הוא חופש, היכולת להשתנות, היכולת להתרומם, היכולת להשתקן מכאן שקדוש ברוך הוא ממלא אותנו. הוא נותן בנו את התכונות שלו. וכמו שאי אפשר לגעת, אנחנו הולכים לגעת בקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם מעבר אלינו, אבל אז ככה אנחנו הולכים לגעת גם בנקודת החופש שבתוכנו. זאת אומרת, לעולם לא אי אפשר, אף אחד לא יכול לקלקל אותה. וגם אדם נמצא במקום הכי גבוה, יש לו את הנקודה הזאת. גם אדם נמצא בשאול, כן, זה בגיהנום, אחד המקומות הכי קשים, יש לו את הנקודה הזאת של, של, של השאיפה הזאת. זהו, אז זה היה מה שראינו. עכשיו פה זו סוגיה, הוא קם, גם כן מדברת על אותו דבר. מה, הנושא פה זה לא רבי יוחנן, כאן זה כל אחד ואחד באופן אישי. מה הנושא? הנושא פה אומרת הגמרא, זה שאדם הולך לעיר. כן, פתח אידך, הנושא יש פה סתם סיפור מעניין, בתור רקע לסוגיה פה. היו שלושה אמוראים. היו שלושה אמוראים שהם חברים. זה המימר, מזוטרה ורבשי. הוא נמצא בעמוד לפני כן. הסוגיה מתחילה, המימר, מזוטרה ורבשי. כן? אצלכם זה עמוד 137, בגמרא למעלה. המימר, מזוטרה ורבשי. אבו יתרי ועדי עדדי. כן, היו שבו ביחד, ישבו ביחד ודיברו. אמרו דבר מעניין, ואמרי כל אחד ואחד מינן לימה מילתא דלא שמן אל חבא. זאת אומרת, כל הכל הייתה צריך להגיד חידוש ששני אחרים לא יכולים להבין את זה. חידוש שלנו, זאת אומרת, הם ידעו, לא רק הם ידעו, זה קשור גם כסוגיה של עין הרע. האם אנחנו סוגלים להכיר את האחר? אנחנו רואים פה אנשים שלא זה שהם לא מפחדים מעולם חברתי ומהשפעות חברתיות, אלא חוץ שלא מפחדים, יש להם עוד מעלה. שגם יכולים, נראה שלא, ברוב שלא מפחדים, גם יכולים להקשיב לשני. ולדעת מה השני חושב, שונה ממני. זה עוד מעלה עוד יותר גדולה. מעלה זה לא, מעלה אחת זה כשאתה נכנס לחברה שלא ימחקו אותך. כן, שלא ימחקו אותך ו... כן, ויהפכו אותך לכלום. זה הדבר הראשון. הדבר הראשון זה שלא ירחקו אותך. לא ירחקו אותך, לא יפכו אותך לשום דבר. יש מעלה עוד יותר גדולה, שאתה אדם שיוצא בחברה, זה להיות כל כך קיים, שאני גם יכול להקשיב לאחרים, ולשמוע את האחרים, לראות במה האחרים שונים ממנו. זאת אומרת, בדרך כלל אדם שמגיע לחברה, הוא צריך להילחם על ה... יש נמצא מלחמת קיום כזאת, לשרוד, שלא ירחקו אותם. אדם שהוא מאוד בריא, יכול להיות הרבה מעבר לזה, ולא רק זה שלא ירחקו אותו, אלא גם להגיע למצב כזה, שהוא גם שם לב שיש עוד אחרים סביבו, וגם יודע להקשיב לראות את החידוש שלו. אז הם עשו תרגיל כזה, את כל הם ישבו שלושתם ביחד, ולא רק זה שהם לא נמחקו אחד מהשני, כל אחד נתן מקום אחד לשני להיות, אלא גם היו מסוגלים להבין משהו שהשני, להבין את הראש של השני, ולהגיד דבר, זה לא שם אלי רחב רעי, שהשני לא יכול, כאילו להגיד לו חידוש, אני כל כך מבין את הראש שלו, שיודע שאת זה הוא לא מסוגל להבין. ואני איך לומד אותו את זה? כאילו להשכיל אותו משהו שהוא... אבל זה משהו, אבל... נעימה מילתא, אם כל אחד היה צריך להגיד מילה, אם כל אחד היה צריך להגיד מילה, חידוש, זה לא שם אלה לחבר, שהחבר לא מסוגל לשמוע. זאת אומרת, זה להיכנס לראש של האחר ולהשכיל אותו. להשכיל אותו בהשכלה כזאת, פתאום הוא התחדש לו, זה חידוש, יש לו חידוש. צריך שזה ביטחון עצמי גדול, ושלווה גדולה, ונינוחות חברתית מאוד גדולה. לא רק לא להימחק, אלא גם להיות מסוגל לשוחח באמת. נכון? ולהעביר תוכן לזולת. נכון? נכון. אז זה מה שקרה פה. ואז כל אחד, כאן כבר מספרת עכשיו, מה כל אחד אמר, חידוש שהשני לא היה מסוגל להגיד אותו מצד עצמו. זהו, ואז כל אחד אמר, אז אחד אמר שמי שרואה חלום טוב, מי שרואה חלום טוב, מי שרואה חלום ולא זוכר מה הוא חלם, אז הוא נכון כאן, זה מין סגולה כזאת, שילך וילך כשהכהנים נושאים כפיים ונגיד את התפילה הזאת. אבל זו תפילה כמו התיבת חלום. זה תפילה של התיבת חלום. ההבדל בין שלושתם, שמר זוטרה היה אדם מאוד פרוש. מר זוטרה היה פרוש. אבל הוא אמר שהיו יותר אנשים חברתיים. וזהו, אז אחד אמר, כן, זה מה שאמר אחד. השני אמר... יש פה את התפילה הזאת. ואז השני אומר, זהו, אנחנו הגענו לשני. הנושא שלנו זה מה שאמר אחד אחר. מה הוא אמר? הוא אמר ככה, הוא אמר שכשאדם מגיע, בוא נראה עכשיו את הגמרא, כן? זה נמצא, אצלכם זה צריך להיות בעמוד 140, 141. פתח אידך ואמר, היימן דאי למטה, זה אדם שהולך לעיר, כל אחד מאיתנו, הולך לעיר, והוא מפחד מהעין הרע. למה? כאן שהעין הרע משהו כמו שלנו, זה דבר טבעי ונורמלי שאנחנו משפעים ממה שאנחנו חושבים עליו. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להחזיק, לנקוט זקפה. זקפה זה הגאונים. לנקוט זקפה, דיידי, דימינה, דיידי דיסמונה. זקפה דיידי דיסמונה, דיידי דימינה. ולמה אחי, תדעו שתעשו לחשבת ככה, ולמה אחי, אנא פלוני בר פלינטה, אני כל בן שלה, של אמא, פלינטה, מזרד יוסף קאטי, אני מזרוש יוסף קאטי, שלא שאלת בעין הבישה, תפי בין פרט יוסף ובין פרט אליי. יש עוד שלושת פסוקים שיהיו גם לסוגיה הקודמת, ואז אין הרע שולטת בהם. זה הנושא שלנו, בסדר? עכשיו אנחנו פה בסעיף סמך ב', בסדר? סעיף סמך ב', זה הנושא שלנו. תראו, על ידי מה שהנפשות פועלות זו וזו, כן? פה פה זה אותו רעיון, שיש לנו תכונה שאנחנו שוחחים אחד עם השני. צריכים לזכור אחד עם השני, לדבר אחד עם השני, וזה, כל כך בעזרת זה אנחנו פועלים אחד על השני. אבל זה, אבל הפשוט הפועלות האלו, הן לא עושות את זה רק בצורה של, של דיבור, אבל כמו שמענו, זה עצם הנוכחות. כן? איך שאנחנו עומדים, איך שאנחנו יושבים, איך שאנחנו כאילו מביטים על האחר, כל הדברים האלו הם משמעותיים, הם פועלים אחד על השני. בדרך שהנפשות פעלות זו על זו, יש מקום לעין הרע שתפעל לרעה. אדם יש לו בת שלילי על פלוני. אז זה עובר. בשפת הגוף זה עובר. אולי בשפת הגוף, כן, אפילו רק במחשבה. זהו. עכשיו, אבל יש, יש מה שנקרא, יש עוד סוגיות שאני מדבר על הדבר הזה, אולי גם המשך כל זה, שאומר שזה אומר שזה כמו חיידקים. כמו חיידקים, עין הרע זה כמו חיידקים. שכל התיונים, חיידקים ממלאים את כל, את הכל. כל מלא חיידקים, האוויר, הגוף, לא יודע, כל מלא חיידקים. אבל אדם בריא הוא אדם שיש לו מערכת חיסון, שומדת מזה. וזה מה שומע גם פה. שנפשות פעולות זו על זו, על ידי מה שנפשות פעולות זו על זו, יש מקום לעין הרע. שתפעל לרע, אומנם לא תפעל, כי אם הנפש חדשה. בדרך כלל אישות נפש מתפעלת. זאת אומרת, זה נכון, הכל מלא, אגיד זה פה בהמשך, אבל אתם בצינו לי מקום עם כל הזה. בואו ניקח קרו פעם, ניקח קרו פעם לחידקים. בצינו לי מקום, אז הכל מלא בצינו לי מקום, אז לא פסוק אחר. הכל מלא בצינו לי מקום, הכל מלא ב... כאילו בדמיונות, כל החלל של המציאות מלאה בדמיונות, וזה פועל עלינו, בין אנחנו עושים ואז בין אנחנו לא. אם הנפש היא, אבל אם הנפש היא חלשה, זה תוקף אותנו. זה תוקף אותנו, זה נכנס לתוך הדם, לתוך האישות, וזה משפיע לנו באופן שלילי. אמנם לא תפעול, כי אם על דרך חלישות הנפש מתפעלת. כן? לתוכן החלישות, בא לידי מה שלא תמצא את הכרת איך עצמה קרוי. זו נקודה חשובה. זאת אומרת, מה עושה את הנפש חלשה? שכשהיא מסתכלת על עצמה בפנים, היא לא רואה את הערך האמיתי שלה. תוך מחיישות בא לידי מה שלא תמצא את הכרת איך עצמה קרוי. היא לא מעריכה את עצמה. מכיוון שהאדם לא מעריך את עצמו, הנפש לא מעריכה את עצמה, אז היא חלשה. זה מחליש את את ה... כל הזה, מחליש את דרך החיסון שלה, את העוצמה שלה, את המוכחות שלה. ואז, כיוון שהיא לא מרחה את הצעות כמו צריך, היא לא יהיה מרכז בפעולותיה כמבט חיצוני של העין. זאת אומרת, אין לה מרכז. זה המחלה שלה. זאת אומרת, היא בעצם חלשה. למה היא חלשה? זה שהיא לא מעריכה את עצמה, הנפש. כאן שהיא לא מעריכה את עצמה, אז היא לא תהיה מרכז, שאנחנו קוראים, לא יהיה מרכז לפעולותיה כמבט חיצוני שלהם. ומילא מתחילה להיות משפעת מאחרים. כן? אדם שמעריך את עצמו, אז הוא נמצא בתוך עצמו. ואדם שלא מעריך את עצמו, אז הוא מתחיל לשים, לקבל כאילו, נכון, לקבל... חיזוקים וצריך לקבל חיזוקים ולקבל מבחוץ. צריך שימתו אותו, יחזקו אותו, ויתנו לו אמון מבחוץ. כן. הוא לא מתכוון לדעתי בכלל, זה שאדם זקוק לאהבה, שהוא צריך לתת אהבה, לקבל אהבה, ובאמת אנשים זקוקים לפרגון, לא זה אני חושב מה שהוא רוצה לומר. מה שהוא רוצה לומר, שהוא הסביר את זה, בסוגיה הקודמת שלנו איתה, שאדם עושה את זה באופן בכירי. כן, אנשים אוהבים אחד את השני, אז הם אוהבים את אחד עם השני. ואז הם מקבלים, הם מכבדים אחד את השני, אז הם נותנים לתהליכים לקרות. אז ממילא הם מוכנים לקבל, ממילא הם מוכנים להיות משפעים. יש פה כבוד, יש פה אהבה, זה תהליך בחירי, תהליך מודע. כאן מדובר על משהו אחר, כאן מדובר על אדם שבעצם ממש הוא לא רוצה את הדבר הזה. אבל זה קורה. זה קורה, הכוונה כאן נכון שזה משהו אומר שאין לו מרכז עצמי, הוא לא מרכז עצמי, הוא חלש, הוא צריך לקבל חיזוקים, לקבל אימותים מבחוץ. זה לא נפש בריאה. נפש בריאה, אני חושב שגם אדם כזה הוא גם לא בטוח בידי מלחמה זה אהבה. לא יודע בכלל אם הוא יודע איך לאהוב ואיך לקבל אהבה. זה משהו אחר לגמרי, נכון. זה עין הרע. עין הרע זה לא אהבה. הוא עושה חילוק. יש לנו צורך בשיח. יש לנו צורך בלדבר. יש לנו צורך בלתת ולקבל. זה חלק מה... אהבה זה אחד הדברים הכי פשוטים שיש. כבוד זה אחד הדברים הכי פשוטים שיש. זרימה של נתונים ושל מידע ושל תוכן, זה אחד הדברים הכי מהותיים שיכול להיות בנו. לא נראה לי שזה הנושא פה. הנושא פה זה הפוך. הנושא פה זה שאדם באופן, כאילו משועבד לאחרים. אדם כזה הרבה פעמים הוא גם מתבונן. זה בטוב, אני חושב, יגיד לדבר על זה. אדם כזה בדרך כלל הוא גם מתבונן. אדם כזה בדרך כלל גם הוא לא יהיה חברתי. הוא לא יהיה אדם שבאמת מקשיב לזולת. יכולת להקשיב לזולת, זה שלושת המוראים האלו היו, זו הדוגמה הטובה, שלושה אנשים שונים אחד עם השני, היו ביניהם מחלוקות, כל זאת היו חברים. היו חברים וידעו לחיות ביחד ולראות את החיוב ואת החסרון של השני. אז זהו, אז זה גם, אז זה מה שאני רוצה לומר פה. שאם אדם הוא חלש, אז הוא מושפע מהזולת, לא אהבה, אלא עין הרע. זה דומה, אבל זה חכם. האוהב והמאהב משפיעים אחד על השני, המכבד והמכובד משפיעים אחד על השני. דמויות חיוביות יודעות לספר אחד עם השני. לא על זה מדובר פה. כאן מדובר על אנשים שלא יודעים לאהוב, לא יודעים לכבד ולא יודעים לשוחח. ודווקא בגלל זה הם נגררים ונסחפים. כן? ואנשים הכי בעצם שולטים בהם. זה העין הרע. שבעצם המבט השלילי של פלוני גורם לי עכשיו יום שלם לחיות, כן, להתנהג בצורה כזאת, עכשיו שלילית, לא יודע, חיובית, לא משנה. לא אני. יום, כן, מבט אחד היה מספיק להרוס לי את הכל. זה הנושא פה. איך שאתה מגיע לעיר, לא מגיע למצב שאתה נוסע באוטובוס ומישהו יסתכל עליך וזהו, גמר לך את היום. אבל הרב לא מכן פה רק מבחינה נפשית. הוא מכן פה גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה... ואחד הדברים, אמרנו, זה כאן פה, אחד הדברים הגדולות ביותר של התרבות האנושית זה היכולת לראות את האחר, להתנגש עם האחר, להבין את האחר, לשמוע את האחר. וכן, הדוגמה של מלחמת העולם השנייה זו אולי הדוגמה הבולטת ביותר, כן. שעמים הכי מתורבתים, גם כהרגו מיליונים, מיליונים. איפה היכולת להכיר את האחר, איפה היכולת... יש את הסיפור, אולי מדבר פה, זה סיפור כזה של לבינס, אמרנו את זה שהוא היה שבוי, השואה יהודי, אבל לעשות יהודי, אבל הוא שבוי, השבוי, היה חייל צרפתי, לכן לא הרגו אותו, גם לא הרגו אותו, אבל הוא היה... אז היה שם בתוך המסדרים, אז הוא אומר שהיה דוד כלב שוטה שהסתובב. הוא היה אומר, זה אחרון הקנטיאנים, אחרון הקנטיאנים של גרמניה, זה הכלב הזה. זאת אומרת, איך הגיעו למצב שהם, כאילו עמים הכי תרובתים, הכי ליברליים, לא הכי מזבור, מוצחים, מוצחים, מורגים, משפילים. אז כן אומר, זה לא רק סוגיה חברתית. איך אני נוסע באוטובוס ולא נותן לפלוני שושה מנולי לקלקל את כל היום. וגם איך בונים תרבות אמיתית, איך בונים... זה כאילו, יש פה איזושהי, יש פה מעין, לא יודע ביטוי מנשא, לא יודע, חברתי כזה, בסיסי ויסודי מאוד. איך בונים חברה בריאה, איך בונים תרבות, אז זה הנושא פה. שאם הנפש היא חלשה, אז היא תהיה מושפעת מחרים. מה עושה אותה חלשה? שהיא בעצם לא מרחה את עצמו כמוספים. זה מאוד דומה לנחמן, אבל זה שונה, תתראו במשך. ולא תפעל כמעט על ידי חלישות, כן? ותותוך לחלישות בא על ידי מה שלא תמצא את הקראת ערך עצמה. כן? היא לא מרחה את עצמה כרון. היא לא יהיה לו מרכז. כן? כאילו אדם... באז לאישיות שלו, הוא שמרגיש חושה אצל האישיות שלו. זהו, זה מפרק לו את היציבות הנפשית. להמשיך הלאה. ונפש חלשה כזאת, שהשפעה חיצונה פועלת אליה להיות מרכזת את דרכה בחיים, שבני אדם אחרים מנהלים אותה, תקבל לנקלה רושם מהשפעה חיצונה לרעה גם כן. שני דברים מוצאים פה. א', שנפש חלשה כזאת, אנשים הכי משולטים עליה. זה הכוונה שהשפעה חיצונה פועלת עליה להיות מרכזת דרכה בחיים. כאילו, אנשים הכי אומרים לה מה לעשות. בלי שהם יגידו, פשוט גוררים אותה לשם. חוץ מזה, זה כאילו הולך ומתדרדר. למה? תקבל על נקלה רושם השפעה, כן, היא תושפע מהבת השלילי הזה. זאת אומרת, לא רק זה שאין לו מרכז והוא מושפע מאחרים, אלא אם אנשים חושבים על דברים רעים, זה עוד הרוא חלש. הוא חלש כאן שבעצם הוא לא, אין לו הכרה עצמית, אין לו חשיבות עצמית. וכאן בעצם, לכן זה כמו מחלה שהולכת ומתפשטת. זה מתחיל באיזושהי, בגוף חלש, אין לו מערכת חיסון. זה מתחיל בזה שזה הדבר הראשון. דבר שני, כאילו חיידקים נכנסים לתוך הגוף שלו. זה השלישי שהוא נסע חולה, אז הוא פה. אין לו מרכז, מילא הסביבה משפיעה עליו, והדבר החמור ביותר, שבעצם הוא מקבל מהם את כל המבטים השליליים שאנשים חושבים עליו. הוא כאילו קולט את כל מה שפלוני חושב עליו באופן שלילי, שהוא רק מדמיין את זה יכול להיות. בעצם מחזק אצלו את התחושה של השלילה, את התחושה של הכישלון. כן? בנפש חלושה כזאת שהשפעה החיצונה פועלת אליה להיות מרכזת את דרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם להשפעה החיצונית לרעה גם כן. זאת אומרת, היא לא זה שהיא מושפעת בחיים, אלא גם מקבלת את הרע, מקבלת את השלילה שהכי חושבים עליה. אז זה מדרדר עוד יותר את המצב שלנו, נכון? שאם קודם קצת ימין, הוא קצת עוד ימין בעצמו, עכשיו הוא כבר אפילו את זה כבר לא. שהוא מסכים, הוא שחשב לך שהוא מבין שלילית. זהו, והנה באשר בכלל התחקו פעולות האדם למעשיות גופניות. זה היה העיקרון. עכשיו הוא מסביר, איך להסביר את הנקודה הזאת של שתי הידיים. למה הגמרא אומר שצריך להחזיק את שתי הידיים אחד עם השני. אז הוא אומר ככה, והנה, בשם בכלל התחלקו פעולות האדם למעשיות גופניות. בואו נמצא בכרח ותועלת התבצעות בצורה חומרי. ומעשיות שכליות הבאות להקנותו הדרכים המוסכמים. כן, אדם בנוי משני חלקים. טוב ורע. כן? מעשיות גופניות. הבאות נמצא בכרח ותועלת התבצעות בצורה חומרי. כן, שאדם צורך הוא פרנסה. יש אדם צורך בלאכול, שיהיה לנו צורך בלישון, כל מיני דברים שנכחים מעשיים, הם לא חייבים להיות שליליים דרך אגב, אבל בפועל זה כאילו בא מהצורך החומרי, בא מהצורך ה... כן. עד פה לא קראנו איזה שלילה בכלל, יכול להיות שזה גורם את הבן אדם לשלילה, אבל כרגע זה לא, כרגע מדובר פשוט על תכונות גופניות הכרחיות. כן. יש שלוש פעולות גופניות הכרחיות, ויש הרבה פעולות, כמו שאמרנו, פרנסה וצורך לבוד, ויש שלוש קשות, וזה אמרנו, אחד זה אכילה, זה פעולה הכרחית, שהיא חלק חשוב מאוד לברך, חלק חשוב מאוד להגיד דבר תורה במקום הזה, לחשוב על דברים טובים, מכאן שאחרת הציור הזה גורם ל... יש לנו ציור בנפש על האכילה הזאת, כן? על החיוך שהיה פה והמיאוס שהיה פה, וצריך לתקן את זה, זה בקעת המזון, דברים כאלו. אחר כך גם חיי משפחה זה יכול להיות כזה דבר, עוד משהו נמוך, עוד משהו מאוד גבוה, תלוי במחשבות של בן אדם. הכי קשה זה, כל זה אמרנו, זה השירותים. אנחנו נראה בסוף, נראה אחת הסוגיות שהרב דן הזה, זה באמת קשור לשירותים. הגמרא יש הרבה סוגיות לשירותים, כאן שזה אחד הדברים שצריך להתמודד איתם. זה עם הרע ההכרחי שיש במציאות, שבעצם די משפיל את הבן אדם, וכל זה מציג בפניו כמה שהוא נמוך ושפל, כמה שהוא דומה לחיה, כמה שהוא דומה, נכון, אז יש לנו צד כזה באישיות, וצריך לדעת איך להתמודד איתו. צריך לדעת לא להתעלם ממנו, אלא להתמודד איתו. כן, זהו, זה הדברים המעשיים שהוא תיאר אותם פה. כן. וזה דוגמה לכל הדברים האחרים שאנחנו עושים החומריים. טוב, אז זה דבר אחד. מצד שני יש גם מעשיות שכליות. הבאות לקנות את הכי מוסקיתים. פה לא נדבר על הכרחים. פה לא נדבר על הכרח. אבל יש לדם שאיפות שכליות. יש לדם שאיפות מקומיות. של השכלה, של לימוד, של גמילות חסד, כן, זה לא חלק, השכל פה, השכל אצל הרב, זה כמו אצל המהר"ל, זה הנשמה. לפעמים לא, לפעמים זה יכול להיות גם השכל ממש, אבל פה זה דתי, שהוא שני צדדים, אחד חומרי, הכרחי, שאנחנו חייבים בגלל שיש לנו גוף לטפל בזה, ויש לנו צד נשמתי, זה השכל שפה. ואז אני פשוט רוצה להגיד שהשכל פה זה הרבה יותר רחב מלשבת רק ולהסכים. זה כל הצדדים הטובים שיש בנו, לגבול חסד, לקיים מצוות, וגם ללמוד עולם מקצועות חול. כן, כל זה, כל הצד הרוחני של האישיות שלנו. יש לנו שני צדדים, צד גשמי, צד הכרחי, נמוך, וצד רוחני, נשמתי. כן, אפילו קרועים בין שני הצדדים האלה. כל קרועים בין שני המיעודים האלה. ברור שהצד החומרי מוריד אותנו למטה, אבל יכול להיות שגם הצד הרוחני יוריד אותנו למטה. איך באיזו צורה שהוא מאוד ביקורתי, לא? זאת אומרת, אם זה אולי בדיוק הבעיה פה, מה גורם לנפש להיות חלשה? יכול להיות דווקא הצד הרוחני. הצד הרוחני כאילו הופך את האדם, מייסר אותו. בונה לו... מי הבעיה? מי גורם לאדם את החולשה? לא הצד הגשמי. הצד הגשמי הוא קיים, בדיוק כמו שאצל החיה. אני גורם לאדם את הבעיות, בשביל אדם את הבעיות, זה הרבה פעמים הנשמה שלו, הצד הסופי. היא מהירה, היא דורשת עם הבן אדם אתגרים כאלו וכאלו, מטרות כאלו וכאלו, מעלות כאלו וכאלו, ואדם מסתכל על עצמו והוא לא רואה את זה. הוא רואה בדיוק, הוא לא, זה נעלם, זה פשוט נעלם. ואז הנשמה עצמה מייסרת את הבן אדם. יש כזה דבר בגמרא, שאדם נפטר מן העולם, אז יש כאילו כל מיני ציורים כאילו שבית דין שואל אותו וזה, אבל בעצם זה הנשמה שלו. זאת אומרת, הנשמה היא זאת שעושה לאדם את החשבון נפש היותר מוכר. אדם נשמתי, שהנשמה מהירה בו, לפעמים זה נראה דבר נפלא שהנשמה מהירה, אבל אתה יודע שיש מחיר מאוד כבד. להופעת הנשמה. הנשמה היא מאוד מאוד נעשרת. היא מאוד מאוד מבליטה את, את, את הרע. כתוב שיש ספר שנקרא שרי הורה, אומר שבירושלים אנשים היו, היה קשה לחיות בירושלים. פעם, גם היום, נכון, כאן שהשכינה שהייתה שם, הייתה גם כאנשים איסורי נפש, כאן שהטוב כל כך בלט, הנשמה היא מאוד מאוד, זה כמו אחרי יום כיפור. אחרי יום כיפור אפשר להרגיש חושות גדולות מאוד. אפשר גם שמחה גדולה, אפילו אפשר לחשוב כזה שאוכל ראש השנה הוא יותר פעם. אבל שפשוט האור הזה כל כך בוהק, אותו אדם מסתכל על עצמו ורואה מי הוא, לא? למה יש כל כך ראש השנה וכזה יום כיפור ואז יש חרטות ודידוי? זה אור של הנשמה. הנשמה גורמת לבן אדם, גורמת לבן אדם, פעם, הזכרנו קודם כל את לוינס, אז לוינס כאילו מתאר בצורה כזאת שהאדם הוא בעצם, המתאר שלו זה לגנוב ולצוח ולנעוף, עד שפתאום לו גילוי אלוקי, אנוכי השם אלוקיך, יש לו פתאום אור נשמתי, אומר לו, תסתכל מי אתה, איפה אתה נמצא. לא, מה שחשוב פה זה שהנשמה היא הרבה פעמים נראית כמי שמייסרת אותה.
זה אומר שהנשמה ביקורתית?
מאוד, היא מאוד ביקורתית. כן, בדיוק מה שרציתי להגיד. כמו אור שפתאום מאיר. פתאום, כשאדם נפטר, אני אומר שנפטר, אז זה כתוב שעה גדולה, זה שעה גדולה מאוד. תפגש עם הנשמה, זה כמו לקום בבוקר. לא צריך לפחד מהרגעים האלה. הרגעים שמקוננים ומורמים את הבן אדם מאוד. אבל יש בהם צעד של חשבון נפש עמוק מאוד. כשנשמה מהירה, אני צריך לדעת שאפילו אדם, אפילו אנשים שמחים מאוד. אז טוב שאנשים שמחים, טוב מאוד, אבל לפעמים זה מראה שהאופי שלנו נמוך מאוד. ודווקא כשאפילו, להיות עצוב זה דבר רע מאוד. אבל לפעמים, העצוב, זו עצוב זה נקרא מרירות. לפי המרירות היא באה במקום גבוה מאוד. טוב, הנשמה מתגלת לבן אדם. אפילו לא מודע לזה, והיא כל כך מייסרת אותו, היא כל כך, כל כך, מה יש לנפש לאדם רגשות אשמה? נפש לאדם, נפש לבן אדם סורי מצפון. זה הנשמה, כן, ככה אומר. כמו שהנשמה שלחת כאילו קווים כאלו. שפורות, כן, שמורים באדם את חשבון נפש. לכן אומר, לא תמיד, לא תמיד, עצבות זה מידה רעה, יש לה דברים, עצבות בדרך כלל בא מנעוש, בא מחוסר אמון, אנשים כאלו, אנשים בדרך כלל עצובים, אבל יש תכונות דומות לזה, וזה מרירות, זה מר לבן אדם, מר לבן אדם, כואב לבן אדם, קשה לו, אז זו הופעה נשמתית, אני כאן יכול להיות, זו הופעה נשמתית, ושהנשמה היא, לא, זה לדעתי מה שגורם לבן אדם הזה חולשה, מה גורם לבן אדם הזה להיות חלש? היסוד הצפון שלו, ואת הטוב שבתחו. האדם יכול להיות כמו חיה. מה שגורם האדם לא להיות כמו חיה, זה הצל הנוקים שבאנו. והצל הנוקים שבאדם, מורה אותו בן אדם, תראה מה, איך אתה נראה. תראה איך אתה... אתם יודעים, יש סתם, לא יודעים גם את זה אמרתי, אבל יש כאלה שאומרים שחב"ד זה חב"ד זה כאילו ראיתי גם פרסום כזה, כן, מסע של בינונים. עכשיו, מוטי, לא נעשה בחוץ לארץ. מסע של בינונים, כאילו, חב"ד עוסקים בבינונים. אמנם עסוק ברשעים. ומי הרב עסוק? מי עם החולים של הרב? מי הדמויות שזקוקות לזה? אז הוא אומר את זה בעצמו, שזה ברי נפלא. אנשים ש... מי כמו שהוא מתאר פה, זאת אומרת, אנשים שהם... שופים עוד לגודל, עוד שופים לגודל, ודווקא השאיפות לגודל שלהם מרסקות אותם. מרסקות אותם באיסורים שהם מעבירים להם. אנחנו דיברנו נכון על יחס בין לאה לבין רחל. כאילו לאה זה מה שהיא עושה, לאה כאילו מייסרת מאוד. ורחל היא כאילו מרגיעה את זה, ככה זה יוצא פילוסופית. כדי לה, כדי, כאילו, רק כשהיא קשורה לעולם הנשמתי יותר, כשהיא מהירה, דברנו על זה, שלפעמים זה כואב מאוד, יש בזה צד של בכי, צד שכן כואב ובכי. היופי, לפעמים דברנו על הפלא, אנחנו מדבר על זה שזה מייסר, זה כמו, אבל זהו, ורחל היא כאילו מרגיעה את זה, היא משהו יותר רגוע, אבל זה קצת פה משהו צגיל פה. איך כשאור נשמתי מהיר, אור נשמתי מהיר, כשאור נשמתי מהיר, אז מה קורה כשאור נשמתי מהיר? כשאור נשמתי מהיר, זה יכול לגרום לבן אדם, יכול לגרום, תראה, הרב מאוד האמין בדור הזה. הוא לא אמר שאנחנו, הוא לא דיבר לו על נפש בעמית, הוא לא דיבר על רשעים שיש להם, נפוסים זה נקודה טובה. תראה, הרב מאוד האמין באנשים. והוא אומר שחלק הבעיות של הדור שלנו זה הרבה פעמים שאיפות לגודל. זה הבעיות, כי הוא כאילו נשמות של תור. נשמות של תור זה נשמות שהנשמה מהירה באמת חזק. אז גם פה נראה זה אותו דבר. מי זה האדם החלש הזה? האדם החלש הזה זה דווקא יכול אדם שהוא דווקא שואף לדברים גדולים. שיש לו נשמה שמייסרת אותו. והוא אומר לו, תגדל. אותו אדם מסכן, רואה מי הוא, וזה מחליש אותו, נכון? זה נקרא ברנפלי, הוא נפול. הוא נפול בגלל שהוא שואף. הוא לא נפול בגלל שהוא לא שואף. כן? הוא חלש בגלל שהנשמה שלו מייסר אותו. זאת אומרת, הצד השכלי מייסר אותו. הצד הרוחני מייסר אותו. זהו. יש חלושה כזאת שהשפעה החיצונית, עוד פעם, תשים לב שהפתרון פה זה יוסף, נכון? כלומר, הוא כזה, אחד הסוגיות החשובות שלו זה יחסים, אמרתי, דיברנו, זה בין רחל לבין לאה. איך בין בני לאה לבני רחל, איך כל, מה כל אחד נותן לעם ישראל? אז בני לאה נותנים, ולאה נותנים את השאיפות הגדולות. יוסף נותן את רחל, נותנים את ה... יותר כאילו את הרוגע פה, נכון? את לא תרבר, את ההתנהלות הנכונה. כן, כאילו הצמח ש... כן, הגאון מבין אומר, מה זה צמח דוד שאנחנו נקרא פה בתפילה? יוסף. כן, משיח בן יוסף כאילו אמור להפוך, סתם קשור לזה גם כן, אמור כביכול להפוך את התהליך לטבעי יותר, למתון יותר, ל... זהו, איך אני אקרח לשם שצריך להגיד את זה? הוא אומר, בנפש חלושה כזאת, שהשפעה החיצונית פועלת אליה להיות מרכזת דרכה בחיים, לא, אני פה משפט אחר כך, והנה, באשר בכלל התחלקו פעולות האדם למעשיות גופניות, בו מצד החלף התחילת התבצרות מצב חומרי, ומעשיות שכליות עבורות הקנות לחיון מוסכמים, בין שאת המתח הזה בין שני הצדדים, אחד מושך אותי לחומר, בסדר, אבל השנייה שמושכת אותי למעלה היא עושה עוד דבר אחד, היא מראה לי את הצד המכוער של האישיות. הנה כל, אז אומר כאן, הנה כל הזמן שלא יסכין אדם בדבר הקשר החזק שצריך לקשר את שני חלקיו, את שני חלקי כללי הפעולות. זה הנקודה החשובה, זאת אומרת אם אדם רוצה לא להישבר, להישאר חזק, זה הקשר החזק, קשה שני חלקי הפעולות, צריך לדעת שלא לא, לחבר אותם ביחד, לחבר ביחד את היסוד, הגופנים, היסוד הנשמתי, לא לתת להם להיות במצב של אימות, אלא לקשר אותם, כמו נשמע בגוף. אם נשמע בגוף רבים, אז זה הורס את הבן אדם, אלא אמרתי לך, הרב הוא רב שהוא כאילו הרופא של ברי הנפש, שאנשים ששואפים הרבה יכולים להתפרק. אז זה מה שהוא רוצה להגיד פה, צריך לחבר, לא להסכים לדבר הזה, אני צריך לשלב בין שני הצדים. זה מה שאני מבין, כל זאת שלא יסכיל, תשים הביטוי פה זה יסכיל. זה פעולה של מי? לא של הגוף. הגוף עובד בצורה של הכרחים. לגוף יש הכרחים, הגוף יש לו, אי אפשר לבוא לו בטענות. יש לו את הצורך בכל הדברים האלה, יש לו את הצורך במשפחה, יש לו את הצורך באכילה, יש לו את הצורך בפרנסה, כל מה שהוא צריך, זה האופי שלו. עכשיו השאלה, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? אתם יודעים, סתם סיפור היסטורי כזה, בחסידות היה זרם כזה, זרם שהוא קרוב מאוד לרב, זה הזרם של ידיע הקדוש. דיאגנוז של פשיסחה, הוא בעצם אולי הזרם הכי קרוב לרב. למשל, הכי קרוב לרב, הם דומים. למשל, יהודי הקדוש ראה שכם עוד מערל, במורה נבוכים. הוא התעסק בדברים שבדיוק שלומדים, של תלמידים של הרב צודה, או לומדים מערל, במורה נבוכים, חוזרים. והיה לו, ליהודי הקדוש היה תלמיד שקראו לו רבונם פשיסחה. רבונם פשיסחה היה יהודי שהתחבא, צדיק גדול התחבא מאחורי דמות מסכילה כזאת. היה כאילו נראה מסכיל. יכול להיות שגם היה מזכיר, אבל אפשר להתחבר אחרי זה. וזהו, אחרי שהוא נפטר, אז התחילה שם מחלוקת מי יהיה הממשיך שלו. אז אפשרות אחת הייתה הבן שלו. אפשרות שזהו. עכשיו, רוב החסידים הגדולים לא רצו את הבן, ושאמרו שהבן הוא יהיה הרבה של פרות וכבשים ותרנגולים, וזה לא בשבילם. הם היו, היה שם מי התלמידים של רבונם פשיסחה, הקוצקר. היה האיש ביצר, ירים מגור. היו שלושה תלמידים גאונים בתורה. גאונים בתורה, והם לא יכלו לזול את הדבר הזה. אז הם בנו, הם לקחו את הקוצקר להיות הרב שלהם, להיות הרב שלהם. שהקוצקר היה איש אמת כזה, היה שרף כזה, כן? היה קשה מאוד להיות לידו, מאוד קשה להיות, הם חיו כמו, כמו קיבוץ כזה. תמיד אחד היה הולך לעבוד, היה מביא קצת כמה שקלים, וזה היו חיים. והיו חיים בעוני גדול, את המשפחות שלהם עזבו, עזבו שניים שם. היו, כן. תמיד היה מסופר לה שהוא אמר, הוא אמר שהוא צריך חסידים כאלה שבתור כיפה יהיה להם יהיה להם עלה של כמו שיקור וכן זה הכיפה וחגורה תהיה להם מחיטה מסורה, לא מסתם, חיטה זה ככה הם צריכים לראות. הוא לא יכול לסבול חסידים מסוג אחר. היו עניים מאוד מאוד. זהו. עכשיו, לא מספר את זה, ואז זהו, היו לו שני תלמידים גדולים מאוד. אחד אמרנו, זה איש מצר, והשני זה רימי גור. רימי גור נשאר אותו עד הסוף. איש מצר עזב אותו קצת לפני הסוף, לפני שהוא נפטר, והקים לעצמו חסידות של עצמו. אבל הם לא, שניהם לא ויתרו, גם רימי גור וגם האיש ביצר, לא ויתרו על המקוריות של קוצקי. אבל הם כן התלבטו, טוב, איך הופכים את זה למשהו שהוא נחלה של כולם? איך הופכים את זה לנחלה של כל האומה כולה, של כל האומה כולה? זה היה הוויכוח, זה היה כאילו הוויכוח שלהם עם הקוצקי. זאת אומרת, הם רצו את כל האור שיש את בקוצק, יוציא החוצה. אז האיש מצר עשה את זה בדרך אחת, ורימי גור עשה את זה בדרך שנייה. עיקר העבודה של הרימי גור היא הכי פשוטה, זה על ידי הרבה לימוד גמרא. החסידות הכי למדנית זה שגור. יש להם ישיבות, ומילים בש"ס ופוסקים, שזה הדרך שלהם להוריד את האמת הצרופה של קוצקר לחיים. האיש מצר הוא קצת יותר מסובך. גם לא היה תלמיד גדול, אלו שתי תלמידים גדולים, אחד זה צדוק, והשני זה הבן שלו, אבל לא נשאר, אין חסידות של איש מצר. גם הסכויים שלו מאוד רדיקליים, יש הרבה אנשים שלא מבינים את מה שהוא אומר. לא, עכשיו למה אני אומר את זה? כשזה בכל מה שהרב רוצה להגיד פה גם כן, צפוי, הרב הולכה זאת אותו דבר. הוא אומר ככה, הנשמה היא בוערת, והיא רוצה את האמת הגדולה שלה. עכשיו, מה שהיא עושה, ככל שהיא יותר בוערת, יותר חושפת את האמת, היא גם יכולה יותר להרוס. מה היא הורסת? אז קודם כל את הבן אדם עצמו, פשוט יוכל לאכול אותו מבפנים. תראה איך אתה נראה. אדם, אמרנו את זה קודם, שמי שהנשמה שלו מהירה, כאילו נמצא בראש השנה הקבוע. כל הזמן, הוא יום כיפור כבר, כל הזמן אוכל את עצמו מפנים. על החוסר השלמות שלו, על החוסר הגדלות שלו, ועל הבעמות שבתוכו, כל הזמן. עכשיו השאלה, מה עושים? פשוט אחד זה לשפוך איזה מים על האש הזאת ולחבות אותה. עכשיו הרב לא, 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 זה לא הדרך של הרב. הוא לא בדרך של רב, הוא גם לא בדרך של חב"ד, של וסלב, הוא, מה שהוא אומר, הוא אומר שמה, אומר שהנשמה צריכה לגדול, הבעיה היא שלה, הבעיה היא שלה. זה גם כמאוד דומה איך שהוא מסביר את, אמרתי אופן, את היחסים בין מעל ובין רחל, את היחסים של, שמה שהביא לחורבן של בית ראשון. כן, יש דוגמאות כמו דוד ושלמה. דוגמאות ענקיות. איך דוד ושלמה אמורים למלוך בעולם? כן, איך אמורים למלוך? שלמה היה בעל חלומות, גם דוד, שלמה היה המלך שכאילו רצה, לא את היום, אלא כמו את המשיח, אני לא הגענו את המשיח, רצה להוביל, לנהל את המלכות שלו בצורה הכי אופטימלית שיכולה להיות. שמציאות לא הייתה בנויה לזה. אנשים, לפני 3,000 שנה, התרבות האנושית הייתה שפלה שבשפלות. אז נשמה כל כך עתידנית, חיה במציאות ובוערת, ורוצה לנהל את העולם ככה. איך עושים את זה? זאת בעצם הבעיה שאנחנו לא מבינים. תשוב, זה קשור לאספרגוס. זה משקה שיכול להיות מאוד משקר. אם הוא לא נעשה כמו שצריך, אם הוא נעשה כמו שצריך, עכשיו זה השילוב בין מעל לבין רחל אמרנו, אז מעלה זה, שזה, אמרנו שזה הבעיה, הבעיה שהגלות היא של נפרדות. והגאולה זה שהן מתחברות ביחד. אז גם פה, אז בדיוק אותו דבר, הנשמה היא כמו לאן, היא שואפת לדברים הכי גבוהים שיכול להיות. היא לא שואפת, היא גם מציגה את זה בפני האדם. והאדם, אדם נהרס מהדבר הזה, הוא נאכל מבפנים. שוב, אני אומר, אפשר לחוות את הנשמה. מי שלא רוצה לחוות את הנשמה, אז הוא חי בעולם שהוא מר כל הזמן. שוב, לא עצוב, האדם הזה הוא לא עצוב. האדם הזה הוא שמח, ובכל זאת, יש לו מרירות פנימית שכל הזמן נמצא אותו, כל הזמן מעקר אותו, כל הזמן מעקר אותו. כל הזמן חי את יום כיפור, כי זה שם כיפור. יום השנה זה הנשמה, פרט הנשמה, וכיפור זה התוצאה שלנו. שכל הזמן, אתם יודעים, אחרי יום כיפור קשה מאוד לעשות דברים. ככה, כי אדם עשה כאילו מלאך כזה. אז יש סוכות שמחזיר אותנו לעולם הזה. כל הדבר הזה, כל הדבר הזה זה הכל תוצאה של הנשמה. זה השכל פה. לכן הבעיה זה השכל. השכל צריך להבין את זה. השכל צריך להבין שהוא לא יכול להתעלם מהגוף. הוא לא יכול להתעלם מהגוף, כמעט הוא לא יכול להתעלם לא מהגוף, גם לא מהצרכים של הגוף. אבל יש עוד דבר אחד. לגוף יש גם, חוץ שיש לגוף צרכים, לגוף גם יש זמן. לגוף יש מקצר. יש לו תנועה, ותנועה בגוף יש, כלומר יש לו תנועה שהוא נע בתוכה. והתנועה הזאת, היא תנועה. להגיד שגולה היא קימה, קימה, רק בשיטה של גולה קימה, קימה. אז מישהו יהודי שלא בוער, זה לא חוכמה להגיד גולה קימה, קימה, אבל מישהו, כמו אב, שהוא היה בוער מאוד, רב היה בוער מאוד, סיפור פרסונה שפעם אחת אחר, פעם רב חלף, אם במסע משמות, רב חלף באוטו, הבוקר לפני התפילה, נדבר שם עם עגלון. זה היה סיפור, ואז שאל אותו מה קרה, רב לא היה נוהג לדבר עם אנשים לפני התפילה. אז אמר לו, אומר, אם לא הייתי מדבר על הסוס, אז הנשמה שלי הייתה פורחת. רב היה אדם של נשמה, של עקידת יצחק, של בעירה פנימית כזאת. והשאלה איך לוקחים דבר כזה בוער ולא מבטרים עליו. לא מבטרים עליו, ובכל זאת, אז זהו, לכן מי שצריך פה להשתנות, לא יודע, מילה להשתנות, מילה נכונה. נשמה לא צריכה להשתנות. היא צריכה לעבור שהוא תהליך. אז זה מה שאומר פה, והנה, כל זה פשוט כל זה שלא יזכיר. אם אמרנו שהביטוי השכלה אצל הרב, הוסף אצל הרב זה לא לימוד, אלא זה תכונה נשמתית, אז להסכים את פרושה שלה שמשהו צריך לעבור על הנשמה. בעצם יוצא שבמלחמה הזאת בין רחל ובין לאה, אז כאמרנו, זה כבר פעמים שהבעיה היא כאילו אצל לאה. לא בגלל שהיא בעייתית, אלא שהיא כאילו הייתה אימא פה. היא לקחה שני ילדים קטנים וגידלה אותם. והיא לא עשתה את זה לפעמים כמו שריף. אני אצחק קצת, אבל זה בערך הדברים גם פה. נשמע, היא כאילו האימא פה. והיא, לא, והיא צריכה לבוא איך עושים, איך מגדלים, איך מגדלים כאילו משפחה, סתם את זה, כאילו ליצור את זה, אבל זה הכוונה כאן. האש הזאת יכולה להיות אש מחממת, יכולה להיות אש שורפת. והחוכמה היא לא לוותר על האש, אלא איך לגרום לה לא לשרוף אלא לחמם. לכן אדם צריך להשכיל. זה כך מיניתם, כל זמן שלא השכיל אדם. מה הוא צריך להשכיל? צריך להזכיר, הנשמה צריכה להזכיר, להזכיר את הקשר חזק, צריכה להתחבר באופן עמוק ובריא. חזק כמה לבריא, חזק זה לא משהו כוחני, חזק זה משהו בריא ונורמלי. אבל זה בא יותר לדבר, בא יותר קשר ששומר על הנורמליות של, קשר שומר על הנורמליות של הנפש, זה נמתי קשר חזק. כמו שהסביר קודם, מה זה נפש חזקה? זה לא זה נפש בריונית כאותי, זה נפש שהיא בריאה. הקשר של המציאות הוא חזק, הוא נורמלי, זה בניגוד לחלש. בניגוד לנפש חלשה, כל זה מדבר על נפש חלשה, מדבר שהיא נפש חזקה. אז הוא צריך להשכיל ליצור קשרים חזקים. קשרים חזקים כאן קשרים בריאים, זה מה שמצוין מה פה. שמה, שצריך לקשר את שני חלקי כללי הפעולות. כן, צריך לבר את שני החלקים. דרך שמגמתו השכלית, זאת הוא עכשיו עצמו מסביר, כאילו לשכל, לנשמה, איך היא צריכה ללמוד להתחבר לגוף, ליצור קשר חול. ואיך שמגמתו השכלית תהיה נשלמת רק אם יראה שתהיה כולה בתמת ביותה יוצאת מכוחה אל הפועל להכתיר ולהשתים את הכוח המעשי. ובשמה בעצם צריכה ללמוד שהשלמות שלה היא דווקא כשהיא התגלית פה בעולם. דווקא כשהיא התגלית פה בעולם. זה מה שאומר, כשמגמתה השכלית, זה שמנתו השכלית, כאן כאן הנשמתית. זאת אומרת, הנושא מה שאדם צריך להזכיר זה איך ליצור קשרים נכונים ובריאים תוך הנפש. ואיך עושים את זה? השכל צריך ללמוד שמגמתו השכלית, כן, מגמתו השכלית, תהיה נשלמת רק אם יראה שתהיה כולה מתאמת. מה זה מגמתו השכלית תהיה נשלמת? כאילו השכל צריך להבין, אם אני רוצה להיות שכל בריא, שלם, לא בריא. כאילו הנשמה צריכה לעשות חשבון נפש עם עצמה. אני רוצה להוביל את האני שלי למקומות גבוהים, זה נקרא להיות שלמה, אז זה לא יכול להיות בלי הגוף. כל זה הכוונה היא כאן, דרך שמגמתו השכלית תהיה נשלמת. אני צריך להשלים את המגמה השכלית שלי, רק אם יראה, שתהיה כולה מתאמת, ביותה יוצאת מכוחה אל הפועל, ביותה מתאמת, ביותה יוצאת מכוחה אל הפועל, להכתיר להיות כתר, ולהשלים את הכוח המעשי. זה מה שהנשמה צריכה ללמוד. היא צריכה ללמוד שהיא לא יכולה להרוס את המקצב ואת התנועה הדרגתית של הגוף. זה הגוף. זה ההכרח שלו. מה שהנשמה צריכה ללמוד, מה שהשכל צריך, שהשלמות שלה זה ההתאמה שלה לגוף, כתבה של הגוף. רק אם יש שתהיה כולה מתאמת ביותה יוצאת במכלל לפועל, להכתיר ולהשלים את כוח המעשי. הביטוי, זאת אומרת, הנשמה היא כאילו צריכה להיות הכתר. הנשמה צריכה להיות הכתר של האישיות. הנשמה זה הכתר, הנשמה יושבת כאילו, הכתר זה מעל הראש. הנשמה צריכה להיות מעל הראש. כמו כתר, כי היא צריכה להיות לשבת על הראש ומשם להעיר את אבל זה פשוט, זה הכוונה, כי היא צריכה כמו פשוט שהיא צריכה כמו כתר להכתיר ולהשלים את הכוח המעשי, כן, לקחת את ה להכתיר זה להיות כאילו, נכון, זה כאילו להיות המלך על האישיות. התמונה היא כאן, המלך זה מה שמקרים לאישיות את העצמיות, את המהות, את, את הדברים שאין להם, אין להם תכלית, אין להם מטרה. אם אדם, אם אדם יש לו תכלית ומטרה, אז זה כבר לא הכתר. זה יכול להיות הידיים והרגליים. בכתר אין שום מטרה, אפילו גם לא להציג את הכיפה שלו טעוף. אם משתמשים בכתר של משהו, אז זה כבר לא כתר. זה כבר סיכה, סיכה לראש כמובן. כתר זה דבר שאין לו מטרה. חוץ מלהיות יפה, חוץ מלהיות בעל ערך. כך גם לשמה, לשמה אין מטרה. שמה היא לא, היא לא תכליתית, היא לא בשביל משהו מעשי. שמה היא, זה הפשט שהיא הכתר, היא נקודת האיכות המהותית, כאילו, זה הצלם הולכים של האדם, הצלם הולכים של האדם אין שימוש. מי שמנסה להשתמש בצלם שלו בשביל משהו, אז הוא משפיל את עצמו, נכון? אדם, אדם, אז תראי, אז נקודה ראשונה שהשכת צריך ללמוד זה שהוא כתר. זאת אומרת שהוא יושב כאילו מלמעלה, מעל החיים. ואמור לתת, גם דיברנו על זה בהתחלה, שיופי זה כמו תמונה יפה. אני לא משתמש, אז לא צריך להשתמש בזה. אמונה, אמונה זה גם כמו כתר. אמונה זה לא דבר שצריך להשתמש בו. אמונה זה לא, זה לא הדרכות הלכתיות, הדרכות מעשיות, הן לא הדרכות מודתיות. מי שלוקח את הדברים האלו בשביל איך להתנהג, יכול להרוס אותו. אלא הנשמה היא, היא לא בשביל איך להתנהג. נשמה היא בשביל לפעול, היא כיפה, זה יופי, יופי, יופי זה דבר, יופי זה דבר שאמור להיות מרחוק ולהקרין על כל האישיות כולה. כן, כן, כמו שבן, כמו כתר, אין, אין לזה מטרה. זה נוכח, זה נוכח. והנוכחות משפיעה, מכאן שזה איכות, שהכל מקבל מהאיכות אותי, כן, זה מונות שהכל מקבל מהאיכות. זה לדעתי מה שהוא רוצה להגיד פה שהיא, שהיא כמו כתר, כן? גם פשוט להכתיר. זאת, הנשמה לא יכולה לדרוש מהגוף שהוא יתנהל כמוה. אם הנשמה דורשת מהגוף שהוא יתנהל כמוה, היא יורסת אותו. הנשמה היא מהירה, לא יודע, היא חיה בעולמות הצילים. הכל שמה אחרת, הכל שמה אחרת. הכל באיכויות הרבה יותר גבוהות, במילות הרבה... זה כמו ללכת למכולת עם אותו סילון. הנשמה היא, יש לה כוחות ויכולות, והיא חיה במקומות אחרים, היא חיה בעולם הבא, היא חיה במקום של השלמות. היא לא יכולה לבוא לעולם ולהיות נוכחת פה, כאילו זהו, כך תתנהגו. אם כן, אז הכל מתפרק. מה שיכולה להיות, יכולה להיות שוב פעם כמו הכתר. כתר זה מה שיושב מלמעלה, מה שמקרין לסמכות, אבל בעיקר יופי ואיכות. אמרנו, כן, למלך אמרנו זה ש... מה שהבאנו אז את, את הסיפור הזה של אין רכן ישע משורר, שאמר קאנט, שקאנט הגורל מינה אותו להיות, הגורל מינה אותו להיות שוקל קקאו וסוכר. כן? אז כאילו המנטלית שלו הייתה לשקול קקאו וסוכר. אז הוא בדק, הוא בחן, אז הוא, במקום לשקול קקאו וסוכר, הוא שקל את הראש של המלך. אז הגיעה המסקנה שזה מיותר. כן? אפשר לבטל ראש של המלך, כאילו שזה לא פרקטי, זה לא מעשי. כן? ולכן הוא גם הוריד גם את, 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 את הקדוש בקום. כלומר, אין יחס לעצם. וכאן ש... כן, אבל מה פה ש... מי שבודק, כך הוא בדק את זה, הוא עשה כאילו השוואות. כל השוואות הוא עשה כל מיני בדיקות, אז בדיוק מה זה מה שהוא אומר. מי שיש את המדרגה הזאת, נכון, אז אין איזה שום משמעות מעשית. אין איזה שום משמעות תכליתית. אם אתה מחפש תכלית ומשמעות מעשית, אז לנשמה, זה כבר לא נשמה. כבר לא נשמה, זה משהו אחר. זו נקודה הראשונה שהשכת צריך ללמוד. השכת צריך ללמוד להיות שכת. צריך, צריך ללמוד להיות, להיות נשמה, להיות מעל החיים, לא, לא להיות, לא להיות הצד הפרקטי של החיים. אצל הרב זה גם כנקודה מאוד חשובה. קראתי, אמרתי פעם, קראתי, בכלל גם זה אמרתי, פעם קראתי אצל צרבר, שהוא אומר ש, שצריך לאהוב בשכל. לא בשכל, אצל הרב זה ממש לא ככה. ברגע שאתה רואה בשכל, אתה אדם נשא נכה. לכן אצל נחמן, אצל נשכח בנכים שם, אצל נקים נכים. הרב לא יכול לסבול את זה, זאת אומרת, צריך לאהוב ברגש, זה מה שאומר פה, הנשמה היא כמו כתר, קטע זה מה שיושב מלמעלה. כן, קטר לי מעט, חכה קצת. זה אומר שאל תהיה מעשי. אל תיקח את זה, אל תיקח את זה ליסודות התחתיתים המעשים של החיים. תן לזה להיות כמו שזה. ודווקא אז זה ישפיע הכי הרבה. דווקא אז זה ייתן הכי הרבה. זה ירומם את הכל, יעלה את הכל. זה שורש לכל התודעות והתבונות והמעשים שלך כך אני אעשה אותו. אבל רק שזה ככה. ורק שזה ישב את הקטר. אז זהו, זה מה שאומר פה. זה הנקודה של להכתיר. צריכה להכתיר את הכוח המעשי. ולא לנהל את הכוח המעשי. מלך הוא לא פרק, הוא לא צריך לפרקטים. רק אחד הסוגיות המעניינות של הרב, אחד הסוגיות המעניינות של התנך, זה מה היה כוח החטא של, 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 של יואב. יואב היה אחד האנשים הכי נמנים לדברים. אז למה בסוף זה הכל הסתבך שם? אלא שהוא תמיד היה פרקטי. הוא תמיד היה, השתמש, ראה את דוד כדמות פרקטי, לכן כל פעם שחלקו עליו, לא הסכימו איתו, תמיד היה מוכן ללחם ולהרוג, ודוד הבין, וגם כשדוד לא היה בקרבות, זה היה כן מפריע לו מאוד. יש דוקטרינה כזאת, אם אתה לא הולך איתה, אתה לא מנהל את החיים איתה, אז זה לא טוב. עכשיו, זה כאילו מרידה במלכות. שמלכות היא לא כזאת, מלכות אין לה, היא לא דוקטרינה, היא לא הנהגה מעשית. היא יושב ממנה, ודווקא בזה היא משפיעה הכי הרבה. זהו, אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה שהיא משלמת. ומשלמת, זה לדעתי התוצאה של ההכתרה. אם השכל, אם שמאותו השכלית, כן, איך השכל משלים, איך השכל עושה את עצמו שלם. כן? רק אם יראה שתהיה כולה מתאמת, תעצאת כוחה לפועל, לכתיר, כן? שיוצאת לפועל כשהיא מכתירה, זה כאן כשיוצאת מלמעלה ומקרינה את היופי שלה כלפי המציאות, ולהשלים. זאת אומרת, זה יגרום לחיים להתרומם, להתעלות, לא? לא להיות, איזה מילה אחרי תוכל להיות פה? כאילו, להיות שלם, לא? זה הבעיה. הבעיה של הנשמה, שתי בעיות יש לה. אם היא תהפך למשהו מעשי, אז המציאות לא יכולה להתנהל על פיה. כן? או אפשרות שנייה, זה שהיא אומרת, אני שלם, אני שלמה. יכול להיות שבאמת הנשמה עצמה היא באמת שלמה. היא תורה, אין לה את ה... שוב, היא כאילו, כן, אין לה את ה... את המקצב של העולם הזה. היא נוכחת מיד בגודל האלוקי שלה. אבל העולם לא בנוי ככה, גם נולד כתינוק, צריך לגדול. אז הנשמה צריכה לשמור כאילו על המקום הנכון שלה למעלה, א', ב', הנשמה צריכה לעשות עוד דבר אחד, להבין שהיא לא יכולה לדרוש שלמות, היא יכולה לדרוש השלמה. אבל זה כמו שראינו בסוגיה הקודמת שראינו, ששמה נותן לנפש את הביטחון שלה, ושהיא משתלמת, שהיא מתעלה. לא שהיא שלמה, הנפש לעולם לא תהיה שלמה, הנפש. הנשמה היא משהו אחר, הנשמה שנת לי תורה היא, אבל הנפש היא לא שלמה, הנפש כל הזמן מתעלה, כל הזמן מתרוממת, וזאת השלמות, וזאת השלמות שלה. אז הנשמה צריכה לזכור את זה כל הזמן, שהיא באה ליצור שותפות עם מקומות נמוכים, מקומות שפועלים על פי חוקים ומקצבים נמוכים. ולכן יכולה להיות מין אור שמקרין מלמעלה, הנפש. ובנוכחות שלה היא משפיעה על הכל ומאצילה את הכל, סרטו להצילית. הראשון, דבר שני, יש מלך, אז יש גם הצילות, יש הצילים. אז היא עושה את הכל הצילים. דבר שני, היא יוצרת תהליך של התקדמות ושל התעלות. היא לא יוצרת שלמות, היא יוצרת השלמה. זאת אומרת, להכתיר ולהשלים את הכל. טוב, זהו. אז זה מה שהנשמה צריכה ללמוד. צריכה ללמוד לעשות את הפעולה הזאת. וזו עבודה קשה, כמו שמיוחד אנשים שבאמת הנשמה מהירה בו. כן? טוב, עכשיו, בכוח המעשי, שיהיה משוכלע כל צורכו, ישים מקום משלים ביותר את כל הכלים השכליים. אז תסעתי, קודם כל, הפנייה הייתה על השכל. אחר כך אפשר לבוא לרשות גם על הגוף, אל הנפש. זאת אומרת, אם זה לא יהיה ככה, אני חושב שזה לא ילך בכלל. אם הנשמה היא, אם הנשמה לא מהירה בכלל, בסדר, זה אדם כמו סוס, כזה, הוא לא רוצה לך להשתנות משהו אחר. אם הנשמה בוערת ורוצה להשפיע על הבן אדם, אז קודם כל היא צריכה ללמוד איך להיות נשמה בתוכה. ואז אפשר גם לדרוש מהגוף להיות ברמה של הנשמה. זה לא יכול להיות אחרת. עכשיו, אם אין נשמה, אז חי מה זה. אבל גם אם הנשמה נמצאת והיא לא יודעת איך להופיע, אז גם כן אין גוף. אבל אם היא יודעת, אם מופיע כמו שצריך, אז היא מכתירה ומשלימה, אפשר שם לפנות לכוח המעשי. כן, הכוח המעשי, כשהם משוכלם כל צורכו, ישים מקום להשלים יותר את כל הכלים השכליים. מה הפשעת שהכוח המעשי יהיה משוכלל כל צורכו? לדעתי זה השפעה של הנשמה. זה אחרי שהנשמה הכתירה אותו ונותנת לו את הערך האמיתי שלו העצימי וגורמת לו להיות כוח משלים, אחרי הדבר הזה הכוח המעשי שהוא עכשיו הוא משוכלל כל צורכו. אם הנשמה לא הייתה מהירה בו, היא לא הייתה משוכללת. הכוח המעשי לא היה משוכלל. או גם אם הנשמה הייתה מהירה בו בצורה לא נכונה, גם כן כוח המעשי משוכלל. ואם הנשמה מהירה כמו שצריך, זה שוב, אז כמו היחס בין לאה לבין בין דוד לבין ירובעם בן נבט, בין עם ישראל. אם שלמה היה כאילו מתאפק יותר, אז יכול להיות שעשרת השבטים לא היו ברוכים אליו. אם לא היו ברוכים, לא היה חורבן של הבית. לא היה חורבן של הבית. ולמה עשרת השבטים ברחו? שהם לא עמדו באור של, באור ובדרישות של ירושלים. ירושלים דרשה דבר שפה בפריפריה היה מאוד קשה, היה מאוד קשה לחיות על פי זה. מאוד קשה לחיות על פי הדרישה של ירושלים. ולכן הם נפלגו. ירובעם בן נבט, זו הייתה הטענה שלה. הטענה שלה הייתה, הוא גם ביקש מחבר שהורידו את כאילו. ירושלים הייתה מין מטרופולין בינלאומי כזה של עתיד לבוא. מי הבין את כל הדברים? מי הבין את כל הנושא של בית המקדש, כל הנושא של בת פרעה, של כל החלומות של שלמה המלך? אף אחד לא יודע את זה. לכן, מה שחשוב שהנשמה צריכה לשכלל את החיים. צריכה לשכלל את החיים, כי צריכה לתת לחיים את המקום הנכון, את המקום הנכון והאמיתי שלהם. ואז אם נותנים לחיים את המקום הנכון והאמיתי שלהם, אז החיים הם יכולים כאילו ללכת אחרי הנשמה. כך אני מבין שזה הסדר פה. לכן, כל וכן, אדם צריך להסכים את מקרית השמה. אם כל זה זה שהוא להסכים אדם בדבר הקשר החזק, צריך לקשר את שני החלקים. אז צריך ליצור קשר לא חלש, אלא חזק. קשר חזק זה לא איזה בריונות, אלא כוחניות, אלא חזק זה קשר נורמלי. בניגוד לקשר חלש, בניגוד לקשר של עייפות, קשר אמיתי, ואיך עושים את זה? שגמתו השכלית תהיה נשלמת, אדם צריך להבין שגמתו תהיה נשלמת, כאילו גם ביטוי רק, אבא ידע עברית מעולה, כשהוא אומר רק, הוא רוצה להגיד שזה הדרך היחידה, אם השמה לא תלמד את הלימוד הזה, היא רק תהרוס. שפשוט במי שלא רוצה להיות קוצקי, רוצה להיות שחקה ובשל פרות וכסים, יותר מגורים, בסדר. אבל מי שרוצה להיות שרף כזה, מי שמחפש את האמת שהיא לעצמה, הוא צריך לדעת איך עושים את זה. לכן הוא צריך לקשר את שני חלקי כמי פעולותיו, לא, איך שמגמתו השכלית תהיה משלמת, רק אם יראה שמה, שתהיה כולה מתאמת מיותה. הוא מדבר עכשיו שהשכל, שהשכל צריך להבין, הנשמה צריכה להבין איך היא נעשית שלמה. איך שגם אותו השכלית תהיה נשלמת, כאילו השכל צריך לראות איך להיות שלמה. הנשמה צריכה לראות להיות, איך היא צריכה להיות שלמה. רק אם יראה שתהיה כולה מתאמת, היא צריכה להתאים את עצמה, מיותה יוצאת מהכוחה אל הפועל, להכתיר ולהשלים את הכוח המעשי. רק כשהיא פונה אל הכוח המעשי. ומה איך? בצורה שהיא מכתירה אותו, כמו שבאתי מלמעלה, ומקרינה לו את היופי, ומשלימה אותו. הכוח המעשי עכשיו, הכוח המעשי משוכלל. הוא לא עשו אותו, ולא מחקו אותו, ולא השפילו אותו, אלא הוא שם משוכלל. הוא מואר באור של הנשמה. אז הוא בעל ערך. אז הוא בעל חשיבות, הוא לא סתם גוף, הוא גוף של הנשמה הזאת, הוא כן מואר באור, באור של, 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 של היופי שלה, של הלכות שלה. אז הכוח נשיא משוחרר כל צורכו, ישים מקום להשלים ביותר כל כנים השכלים, כן? אז מנו יהיה, הוא נאמן, וילך אחרי השכל. אז ימצא האדם את מטרתו בחיים ישר, כן? אז גם ימצא את עצמו בצורה נכונה. אז ימצא אדם את מטרתו בחיים ישרה. לא יודע איך זה אצלכם, יש לכם מדורה חדשה, אני לא יודע אצלכם ישרה. ימצא אדם את מטרתו בחיים ישרה, לא יודע אם זה... אני הולך למטרה, המטרה זה מפירה. מטרתו בחיים ישרה, זאת אומרת, המטרה שלו, לא משנה. בעולמו הפנימי, איפה? בעולמו הפנימי. אדם כזה, אדם כזה יהיה לו נפש חזקה, והוא בעצם ימצא בתוך עצמו, מה שמצאים פה, עולם פנימי בריא. עולם פנימי בריא כזה לא מתפעל מהסביבה. שכן יש לו, יש פה את התנועה הזו בין השמה לבין הגוף, היא יוצרת את, 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 את הפנים. נפשו תדבק בירה ובירה קצה בבתו, שהוא חופס לך בבטן, כן, זה עוד נקודה, נדבר על זה מהפעם הבאה, זאת השמה.